אנחנו בדף תסבוב עמד א', לפני הפרק השני. הגמרא שואלת עכשיו בזה שדיברנו להל שרב שמעון הנוסי אומר שמעשה עושה ליהודי. מי זה היה רב שמעון הנוסי? האם הוא היה נשיא בכבודו ובעצמו, או שהוא רק אמר את זה משמו של הנוסי? בו אלו. רב שמעון הנוסי היה נוסי, או משמי עדן נוסי, כלומר, כמו שהתוספות אומרים, לפי שלא מצאנו שהיה נשיא. ולכן הוא שואל, שמה התנה מחסר קצת מדבריו, היה לו לשנות, אומר רב שמעון הנוסי, אומר. ואת הגמרא תושמד, אומר רב יוסף, הלכה כרב שמעון הנוסי. מזה שרב יוסף אומר, הלכה כרב שמעון הנוסי, משמעות שרב שמעון היה הנוסי בכבודו ובעצמו, כי אם לא, היה צריך לומר, הלכה כנוסי. אבל, הגמרא אומרת, עדיין תיבוא אלוך. עדיין אפשר להסתפק, נוסי הוא, אוי דקומה משמי דנוסי. ואת הגמרא תיק תשבוי תארץ, קוש יז והיא בועס. גופו אומר רב יוסף, הלוך כרב שמעון הנוסי שצריך להחזיר את הכסף ליורשי המשלח. שאלת הגמרא, בזה שהוא טוען הלוך כרב שמעון הנוסי, הרי זה סותר את הפסיקה שאנחנו יודעים על קיים אלון דברי שכים ורק כסומים וכמסורים דומה. אז אם כך, איך אתה יכול לפסוק רב שמעון הנוסי שמחזירים את הכסף ליורשי המשלח? הרי אם אנחנו אומרים דברי שכים רק כסומים וכמסורים דומה, צריכים לקיים את דברו? את הגמרא, רב יוסף מויקל בבורי, שלא מדובר פה בשכיב מרע. ובבורי, אין את הדין, שאין לך שאלה בו, מדברי שכיב רק כסומים וכמסורים דומה, אם מדבר בבורי. שואלת הגמרא, הרי כתוב, או ליורשי משלח, כלומר. אז מדובר כבר שהמשלח נפטר. ואם כך זה סותר לפסיקה אחרת, וקיימלון מצווה לקיים, דבר רמז. אומרת הגמרא, תון יחזרו למשלח, צריכים לתקן את הברייסה, ולומר, בדברי רב שמעון הנוסי, שאמרו לו חכמים שיחזרו למשלח, זאת אומרת, המשלח עוד היה בחיים. אבל באמת, אם המשלח כבר מת, אז רב שמעון הנוסי יודע שיש את הדין של מצווה לקיים, דבר רמז. אדרונה לוחה מביא כמה, אנחנו מתחילים את הפרק השני. הפרק הזה ממשיך בדינים של בפוני נחתה ובפוני נחתה. למדנו במשנה הראשונה של הפרק הראשון, שכשמביאים גט ממדינת הים, צריך לומר בפוני נחתה ובפוני נחתם, ויש מחלויקז רובה ורבה, האם זה התם היות ואין עדים מצויים לקיימו, ולכן זה הקיום, או היות ובני חוץ לארץ לא בקיאים בדין של לשמו, ואם כך צריך להעיד שזה נכתב לשמו. אומרת עכשיו המשנה, מייבי גט ממדינת היום, ואומר בפוני נכתב, הוא אמר בפוני נכתב, אבל לא בפוני נכתם. זאת אומרת, החתימה לא, הוא לא העיד שזה היה בפניו, רק הכתיבה, כתיבת הגט. או להפך, הוא אמר בפוני נכתם, אבל לא בפוני נכתב. או למשל שהוא אמר בפוני נכתב כולו, ובפניי נחתם חציו, כלומר רק עד אחד חתם בפניי, העד השני לא חתם בפניי. או שאמר להפך, בפניי נכתב חציו, ואילו בפניי נחתם כולו, רק חצי נכתב, ואילו החתימות, ראיתי את שתי החתימות. בכל האופנים האלו פסול, הגט פסול. כמו כן, עד אחד אומר, בפניי נכתב. עד אחד אומר, בפניי נכתב. ואיך עוד אומר, עד אחר אומר, בפניי נחתם. פוסל, הגט פסול. למה? היות וחכמים. אז האמת היא שרשי כבר מביא פה את שתי השיטות בגמרא. הגמרא, אנחנו נראה אחר כך מדברת באיזה אופן מדובר פה. יש אופן אחד שמדובר פה, שרק אחד מן המעידים היה שליח. השני לא היה שליח. באופן כזה, אנחנו מבינים למה הגט פסול. כי הרי חכמים האמינו בעד אחד רק אם הוא השליח, אבל אם הוא לא השליח צריך שיהיה שתי עדים. באופן השני מדובר ששני העדים היו השלוחים של הבעל. אז זה שמעיד על כשרות הכתיבה נאמן, שהרי הוא שליח. אבל זה שמעיד על החתימה, אפילו שהוא שליח לא נאמן, היות וחכמים חששו שמה יבוא להכשיר באופן כזה גם שאר השטרות על פי עד אחד. אז אנחנו נראה אחר כך בגמרא יש שני מהלכים בכל המשנה. שניים אומרים בפנינו נכתב, יש שני עדים שאומרים בפנינו נכתב, ואחד, עד שלישי אומר, בפני נכתם, פסול, הגט פסול. ורב יהודה, אנחנו אחר כך נראה גם כן בגמורה, היות וחששו שמה יחשיעו גם בשעה שטרות, הוא עשו לחלופה בשעה שטרות. רב יהודה מכשיר, רב יהודה כן מכשיר, אנחנו נראה, הגמרא אומרת, שלפי השיטה הזה שמדובר פה ששניים היו השליחים, אז בעצם זה המחלוקת, לשיטת התנא קמא, שניים שהביאו גט צריכים לומר בפני נחתם ובפני נחתם. רב יהודה סובר, לא, אם שניים מביאים גט, לא צריך לומר בכלל, הגט כשר גם ללא האמירה. אבל יש שיטה אחרת, שהמשנה מדברת שרק אחד היה שליח, אז מדובר כגון שהשליח הוא זה שהעיד על החתימות, שחכמים האמינו לשליח להעיד על הגט אפילו שרק עד אחד הוא. ואפילו שרבי דה מודה שצריך עדות גם על הכתיבה, כדי שלא יבוא להחליף ולומר שכך כשר גם בשאר שטרות, אבל רבי דה גם סובר שלא צריך שאותו העד יעיד על שתיהם כאחד, רק זה מספיק בזה שיש עדות על הכתיבה. ואפילו אם יש עד אחר שאומר את זה, ומילא באופן כזה יהיה כשר, אומר רבי דה, כי באופן כזה כבר לא יבוא להכשיר באופן להחלוף בשער שטורס. מסיים את המשנה, איך עוד אומר אם היה עד אחד שאמר בפני נכתב, ושניים אומרים, שני עדים אחרים אומרים בפנינו נחתם. כושר הגט יהיה כשר. הגמרא אחר כך תפרש את כל המשנה, על כל פנים הקטעים האחרונים, להבין באיזה אופן זה מדובר. שואלת הגמרא, בשביל מה צריך את כל המשנה כאן? למדנו כבר בפרק ראשון, המשנה הראשונה, המביא גט במדינת הים, צריך שיאמר, בפני נחתם, בפני נחתם, למה צריך לחזור כאן? על כל הדין. עשו לא מולי. אותו נלך עוד זימנה, מביא גט במדינה זה יום, צור שיום, בפני נחתם, בפני נחתם. אומרת הגמורה, אם יהי, אבי אמין צורך, הוא צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם, אבל וי לא יאמר, בדיעבד יהיה כשר. קומש מלון, שזה דבר שמעכב גם בדיעבד, והגט יהיה פסול ללא האמירה. למדנו במשנה, כשהשליח אומר, בפני נחתם חציו, ובפני נחתם כולו פסול. שואלת הגמרא, מה פירוש נחטף חציו? איזה חצי? אילי מחציו ראשון, שהוא אמר, בפני נחטף החצי הראשון של הגט, ועל זה אתה אומר שזה פסול? לא יכול להיות כך. והרי אומר בלוזור, אפילו לא יקוסף בוי, אלא שיטה אחס, לשמו, שוב אין את צורך. אם השליח מעיד שרק שורה אחת כתבו לשמה, אז לא צריך יותר, מספיק. אז למה שיהיה פסול? אלא אומר רבש חצי אחרון. מה שהמשנה פוסלת את העדות באופן כזה, זה מדובר שאומר בפני נכתב חציו האחרון, לא חציו הראשון. למדנו במשנה בפוני נכתב כולוי, בפוני נכתב חציוי, פוסל. השליח שמביא גט מדינת הים, הוא אומר בפני נכתב כולו, אבל החתימה רק אחד חתם בפני, השני לא חתם בפני, הגט פסול. אומר רב חיסדה, ואפילו שניים מעידים על חסימה זיית שני, פוסל. אפילו אם יש שני עדים אחרים, אנשים מהשוק, שהם מעידים שמכירים את חתימת יד העד השני. זאת אומרת, העד השני עליו השליח הזה אומר שהוא לא ראה את חתימתו. גם כן הגט פסול. מה איתם? לכאורה, מאוד קשה. סוף סוף, הרי שני החתימות התקיימו. חתימה הראשונה התקיימה על ידי השליח, חתימה השנייה התקיימה על ידי שני עדים קשרים מהשוק. אומרת הגמרא, אוי כולו בקיום הגט, אוי כולו בתקנת חכמים. אי אפשר להכשיר גט בשני סוגי הכשר. צריך להיות סוג אחד של הכשר, איך שמכשירים גט. או בתקנת חכמים שהשליח אומר בפני נחתם כולו, או בקיום הגט שצריך שתי עדים. מס כפלורו ומי אי כמידה. דאי לי יום אחת כושר. אשתי דאי כתרי פוסל. איך יכול להיות כזה דבר שאם היה השליח עצמו אומר שהוא הרי רק עד אחד. אם הוא היה אומר שמכיר את חתימת העד השני, היה כשר. עכשיו שיש שני עדים כשרים מן השוק מעדים שיהיה פסול, איך ייתכן כזה דבר? אלו אמרו, ואפילו הוא ואחר מעידים על חסים עשיית שני, פוסל. אפילו השליח ואדם נוסף מן השוק מעידים יחד על זה שמכירים את חתימת יד השני, גם כן פסול. זאת אומרת, אפילו שאם העיד השליח לבדו על שתי החתימות היה כשר, אבל עכשיו שמצטרף עליו עד נוסף מן השוק, הוא פוסל את זה. מה איתם? עושה לחלופה בקיום שטורס דה אלמה. אנחנו חוששים שמה יבוא גם באופן כזה להכשיר שטר מחר או שטר הלוואה, לא רק שטר גט, באופן כזה הוא עצמו מעיד על חתימת עד אחד, ויחד עם עוד אחד מן השוק הוא מצטרף להעיד על חתימת יד השני, ואז יוצא וקונופיק נחי ריבדי ממוינה הפומד אחד צעד. באופק הזה יצא ששלושת רבעי מן הכסף הכתוב בשטר יוצא על פי עד אחד. עכשיו, איך? ההסבר הוא פשוט. יש לנו כאן שטר שכתוב שרובן חייב לשמעון כך וכך. חתומים על השטר שתי עדים, לוי ויהוד. עכשיו יש לנו ככה, יהודי אחד מעיד שהוא מכיר את חתימת לוי. הוא מכיר את חתימת לוי. יהודי שני מן השוק מכיר את חתימת יהודו, וגם הראשון הזה שמכיר את חתימת לוי, גם הוא מכיר את חתימת יהודה. זאת אומרת, שלושת רבעי מהחלקים מבוסס על פי עד אחד, ורק חלק רביעי, חלק אחד, שזה רבע מהחתימות, זה אנחנו מתייחסים לעד השני מן השוק. אז באופק הזה יהיה פסול. ולכן, זה שהוא מצרף אליו עד נוסף מן השוק לעיד על חתימת העד השני, מגרע את זה, יותר פסול. אז נכון שבשאר השטרות עד אחד בכל אופן כל פעם פסול, הרי כל פעם צריך שתי עדים. אבל בגט יש תקנת חכמים שהשליח עצמו נאמן, אבל כשהוא מצרף אליו עוד אחד הוא מקלקל. אבל לכן שואל עכשיו הגמרא ככה, מסק ולא רבע שמי כמיד, איך ייתכן כזה דבר? דילו מסק לי איו לכלי דיביר, הרי בגט השליח עצמו כן נאמן. אז אם הוא היה מכיר את, היה אומר שהוא מכיר את שתי החתימות, היה כשר. אש תדעיק אחד בעדי, עכשיו שתצרף עליו עד נוסף מן השוק פוסל, אלא מרבה שהפשט הוא ככה, אפילו, או אם אפילו שהשליח אומר, אני הוא עד שני, אני הוא זה העד השני, גם כן יהיה פסול, מה הייתה מה? אוי כולוי בקיום הגט, אוי כולוי בתקון הסחכומים. אי אפשר להכשיר גט רק באופן אחד, בסוג הכשר אחד. או שיהיה רק בתקנת חכמים, זאת אומרת על ידי השליח המעיד, שבפניי נחתם, בפניי נחתם, ואם זה על די קיום צריך כמו שמקיימים שעה שטעות. מעט הגמרא, נא למדנו במשנה, כשהשליח אומר בפניי נחתם כולוי, אבל החתימה היה רק עד אחד חתם בפניי, בפניי נחתם חציו פסול. שאלת הגמרא, אידך חציו איך דומה? מה קרה לגבי הדבר השני? זאת אומרת, הוא אומר שרק עד אחד חתם בפניו, והעד השני לא חתם בפניו. אז מה כן היה כאן? אילי מדלקה, דוקומה סידה לי כלל, אם תאמר שאין בכלל עד שמעיד שהשני חתם על זה, נו, על זה לא צריך פה, זה דבר, זה, על זה אתה לא צריך שום ראיה לומר, זה לא רבוזה, זה דבר פשוט ביותר שזה פסול. אשתה עד, איך עוד אימא בפני נכתב, ואיך עוד אימא בפני נכתב. דאי קומה סידה קולקסי, ואי קומה סידה קולקסי מפוסל. הוא מה כשיש שני עדים, שכל אחד מעיד עדות גמורה. זה על הכתיבה וזה על החתימה, אתה אומר שזה פסול. כאן אצלנו שהם כלל עד המעיד על חתימת העד השני, בוודאי פסול. חציוי, מבואי... אלו, מה אתה רוצה לומר? שהמשנה רוצה ללמד לנו חידוש, אפילו אם יש עדות על החתימה האחרת, מכל מקום הגט פסול, אוי כדרובה, זאת אומרת ששליח עצמו מעיד יחד עם עד אחר על החתימה השנייה, אוי כדרבשי שאומר ששליח עצמו הוא העד השני החתום בגט, ולהפוק מדרב חיסדה, זאת אומרת שלא כשיטת רב חיסדה, זאת אומרת, שאם היו שני עדים אחרים מעידים על החתימה השנייה, היה הגט כשר, שאפילו שבוודאי, המשנה מדברת כשיש עדות גם על החתימה השנייה, רק אנחנו לא יודעים באיזה אופן זה הייתה העדות, אבל אי אפשר להעמיד את זה אפילו באופן כזה שיש שני עדים אחרים מעידים עליה, היות וזה חידוש גדול שאפילו באופן כזה יהיה הגט פסול. אמר לו רב חיסדה ולתעמוך, לשיטתך הכל כבר בסדר כאן במשנה. בפוני נכתב המשנה אומרת שאם השליח אמר בפוני נכתב אבל לא בפוני נכתב שהגט פסול, זה גם צריך ביור, לא מולי, מה הרבוסה כאן? מה הרבוסה? בוודאי, אם אנחנו אומרים שכשהוא אומר בפוני נכתב כולו, בפוני נכתב כולו ובפוני נכתב חציו פסול, אז בוודאי כשהוא מעיד רק בפוני נכתב אבל לא אמר בפוני נכתב, אז זה אפילו חצי לו, זאת אומרת גם העד הראשון לא חתם בפניו, בוודאי ובוודאי שפסול. אלא מה תאמר, שהמשנה אומרת את הדינים באופן של לא זו אף זו. זאת אומרת, באמת, אין כאן רבוסה. לא איזו, רק, לא איזו אב זו, שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים בשס. שהרבוסה נכתב קודם, אחר כך כתוב את הדבר שזה לא, לא כל כך חידוש. אוכל נעמי, מה ששאלת עליי, שהמשנה אומרת, ארד אומר בפון הנכתב, וארד אומר בפון הנכתב, שפסול, זה מיותר, נכון? לא איזו אב זו קטונה. הגמרא מביאה כאן עוד כמה ממרות, בנוגע לצירוף, כאן ראינו האם העד החתום, האם העד המעיד, זאת אומרת, השליח המעיד יכול להצטרף עם עד אחר מן השוק. עוד כאילו דברים. עומר רב חיסדה, יש לנו כלל ידוע, בהלכות שבת אחד מילה מתת מלאכות, זה איסור הוצאה מרשות לרשות. יש ארבע רשויות בשבת, רשות היחיד, רשות הרבים, קרמלית, מקום פטור. רשות היחיד, זה מה שנוגע לנו כרגע, זה הגדרתו לפחות שיש לה ארבע טפחים על ארבע טפחים שטח, ויש לה מחיצות בגובה 10 טפחים. עומר רב חיסדה, גידוד חמישו, כשיש לך בור שעומק, יש לו עומק, זאת אומרת, השטח הוא הדל טפחים, והעומק הוא 5 טפחים. זאת אומרת, עדיין זה לא רשות היחיד, כי צריך להיות גובה של 10 טפחים. אבל עשו על זה חומה, עשו על זה מחיצות, מחיץ חמישו, שזה גם גבוה 5 טפחים. אז יחד עם עומק הבור, זה צריך להיות של גובה של 10 טפחים. מכל מקום אין מצטרף. זאת אומרת, אנחנו לא מצרפים את הגובה של 5 טפחים של המחיצה לעומק של הבור 5 טפחים, ונאמר שיש עכשיו 10 טפחים, רק שצריך להיות 10 טפחים האלו עד שיהיה אוי כולוי במחיצה, אוי כולוי בגידות. או שיהיה עומק 10 טפחים, או שעושים מחיצה 10 טפחים. אבל יש חולקים, על זה אומרת הגמרא דור השמריימר. גיד אותך מישהו ומחיצוך מישהו, מצטרפים, כן מצטרפים, החמישה טפחים של המחיצות לחמישה טפחים של עומק הבור. והלכסה מצטרף, מהלכה כדברי מריימר, שבאמת כן מצטרפים, ואם כך זה כן נחשב כרשות היחיד. אומרת הגמרא, בוא הלפה גם דבר שאנחנו רואים עניין של צירוף. יודיים תאוירס לחצויים, אוי אין תאוירס לחצויים. ידוע תקנת חכמים שצריך לטול ידיים לפני שאוכלים לחם. יש בזה שתי טעמים, או כמו שהרמב"ן אומר, שהבן אדם יהיה נקי וטהור, או היות ובזמניהם שאכלו תרומה, ותרומה צריכים לאכול בטהרה, אז זה גזרה משום תרומה, אז כבר גזרו על כל המאכלים, זאת אומרת שצריכים לטול ידיים. השאל עכשיו, הכלל הוא גם כן, שנטלת ידיים צריך לעשות מכלי שיש שם רביעית מים, רביעי סלוק. עכשיו שואל אילפה שאלה, והגמרה מסבירה את השאלה, מה הוא שואל, איך דומה? אילה מדי כמו שבית רמי רביעיס, השאלה של אילפה היא, האם כששני האנשים נוטלים רביעית אחד, האם כשר או לא כשר? ואותנן, למדנו מפורש, המשנה אומרת במסכת ידיים, מרביס, נוטלים ידיים מכלי שיש ברביעי סלוק, נוטלים לו ידיים, לאחות, ואפילו לשניים. זאת אומרת, כששני אנשים יחד באים, כשיש שם רביעית מים, אז הראשון נוטל ידיים ומשאיר לשני, והשני יכול להמשיך ולטול ידיים, אפילו כשעכשיו אין כבר רביעית מים. אז זה כתוב במשנה, על זה לא שייך לומר שאילפי יסתפק. ואלו, מה נאמר, מה היה הספק של אילפי? דקומו שחודר חודר יודי. נטל קודם כל את ידו האחת, אחר כך הוא נטל את ידו השנייה. על זה הוא מסופק. האם כשר או לא כשר הנטילה הזאת? אומרת הגמרא, גם זה למדנו, נאמר, נוית ליודו אחז בנטילה. על יד אחד הוא שפך מכלי, ואחז בשטיפת טבל אותו בנהר, יודו פטרוירס. אז איך יכול להיות שאילפה מסופק בזה? ואלו, מה השאלה של אילפה? דקומו שפלג פלג דידי. נטל מחצית היד וניגב אותה, אחר כך נטל מחצית היד השנייה, האם מצטרפים שתי הנטילות, לומר שהייתה כאן נטילת ידיים, כאילו בבת אחת. אומרת הגמרא, זה גם לא יכול להיות, ואומרת ורביאני, ידיים אין תאוירס לחצוין, שבאופן כזה באמת לא בסדר המטילה. אומרת הגמרא, לא יצריך שהשאלה של אילפה היה, דייקה משקי תפח. שכשהוא נטל את היד, המחצית הראשונה של היד, השאיר אותה לא ניגב אותה, והיה תופח, אחר כך המשיך ונטל את מחצית היד השנייה. אז לכן, זו השאלה, האם שני הנטילות מתחברות ומצטרפות או לא? שאלת הגמורה, וראי כמש כתופח, מהי אבא? ואם יש כבר מש כתופח, אז הכל כבר בסדר? להבין, האם זו הייתה שאלת אילפה? ואותנה למדנו, המשנה אומרת במסכת תארס, אני צועק והכתפרס, ומש כתופח, אינו חיבור לא אלה, תומה ולא אלה תארס. אני צועק, זה הכוונה כמו שבן אדם לוקח קומקום מים ושופך. כילוח. כתפרס, הכוונה, משקע יורד מהאר. הוא מונח על גבי הרצפה, על גבי הקרקע, ונוזל. משקע תופח, שזה משקע תופח. אז הדבר הזה לא נחשב כמחובר. כלומר, המים העליונים עם המים התחתונים לא נחשבים כמחוברים, לא אלה תומה, כלומר, לא שמביאים את התומה מהמים התמיים, מהמקום שיש שם התומה, למקום שיש תהרה, ולא אלה תהרה, לגבי שתי מקוואות. כמו שהמשנה אומרת במסכת מקוואות, למשל, יש אר, כידוע שהשיעור של הכשר מקווה זה 40 סו. אז אם יש מקווה אחד למעלה באר, שזה פחות מ-40 סו, ולמטה יש מקווה שזה יותר מ-40 סו, או להפך, והולך כילוח ביניהם, או כתפרס, או משקה תופח, אז זה לא נחשב כחיבור לומר ששני המקוואות נחשבות כאחד על כל פנים להתירו, להכשירו מדינה השקה. אז אם כך, איך תאמר שאילפי הסתפק בדבר הזה, כשאנחנו רואים פה מפורש, שזה נקרא, שזה לא נקרא חיבור, אז מה אכפת לי שהיד הייתה עוד, המחצית הראשונה של היד הייתה תופח, הרי משקה תופח לא נקרא חיבור.